פרשת שלח. למה משה שלח את המרגלים?
מספרים שבגרמניה שלפני המלחמה יושבים שני יהודים על ספסל בברלין, ואחד מחזיק את אחד מהעיתונים של המפלגה של הנאצים, דר שטירמר או עיתון אחר. אומר לו חבר שלו, למה אתה קורא את העיתון הזה פה? הם נגדנו, הם אנטישמים. תקרא את אחד מהעיתונים של הקהילה, את העיתונים שלנו. ערב טוב. אומר לו היהודי, בשביל מה לי לקרוא בעיתונים של הקהילה, בעיתונים שלנו, מה אני אקרא? שפה נבזזה חנות, ופה נשדד יהודי, ופה גילחו ליהודי את הזקן והפאות. אני מעדיף לקרוא את העיתונים של הנאצים, ששם אני קורא כמה אנחנו גדולים וחזקים, ואיך אנחנו שולטים על כל הכסף של אירופה, ואיך אנחנו מנהלים את העולם, וכל העולם חושש ורועד מאיתנו. עדיף לקרוא דברים שמסמכים את הלב. כן. ההיסטוריה של עם ישראל מלאה ברגעי איוולת. רגעים שבהם אתה, רגעים שאתה חושב עליהם ממרחק הזמן, ואתה אומר, ריבונו של עולם, מה הם חשבו לעצמם? ריבונו של עולם, מה הם התכוונו לעשות? ורגע כזה של איוולת הוא כמובן חטא המרגלים. כשאתה קורא את פרשת שלח, הפרשה שלנו, בכל שנה מחדש, ושוב אתה תוהה, ואתה חושב לעצמך, ריבונו של עולם, מה היה שם? מה הם חשבו? מאז ברית בין הבתרים, היעד של בני ישראל הוא אחד, ארץ ישראל. כולם יודעים שהיעד, המטרה היא ארץ ישראל. יוצאים ממצרים בכדי להגיע לארץ ישראל. ואחרי מתן תורה, הקדוש ברוך הוא מעדכן את ההבטחה ומאשרר אותה, אנחנו בדרך לארץ ישראל. וכשצריכים להגיע לארץ ישראל, כשצריכים ללכת לארץ ישראל, אז הם נבלים. הם פתאום חוששים. הקדוש ברוך הוא הזה שעשה להם כל כך הרבה ניסים, הם לא בטוחים בכוחו. אז הם מחליטים לשלוח מרגלים, לשלוח אנשים שיבדקו את הארץ, במחנים, אם במבצרים, לבדוק את הביצורים, לבדוק איך האנשים מסודרים שם, האם נוכל להיכנס פנימה, האם נוכל לפרוץ, באיזה ערים הם יושבים, מה מהות האנשים, כדי לדעת איך להיכנס. כי הם לא סומכים על הקדוש ברוך הוא, הם רוצים לעשות את זה בדרך טבעית. ואז מגיע השיא שהם גם חוזרים ואומרים לא נוכל לעלות. הם חוזרים ואומרים הכוח שלהם גדול עלינו. אז שוב זה רגע של איוולת. אנשים שראו את הניסים, אנשים שהתרגלו שהקדוש ברוך הוא מנהל אותם באופן אישי, פרטני, לא כמו אותנו שזה מלמעלה, בשלט רחוק, בלי שאנחנו רואים את זה. הקדוש ברוך הוא ניהל אותם כאשר יישא הוללת היונק על הידיים. והנה כשמגיעים לארץ ישראל הם חוששים. היום בשיעור הזה אנחנו לא נדבר על המרגלים, כי על המרגלים כבר דיברו מספיק, ואני מניח שלכל אחד יש מספיק מידע מהעבר בנושא הזה. אני רוצה לדבר על פן אחר של הסיפור, פן שמטבע הדברים פחות מדברים עליו, אבל אולי יותר מעניין. וזה החלק של משה רבינו בסיפור הזה. כאשר בני ישראל באים לבקש ממשה את שילוח המרגלים, משה שוקל את ההצעה. הוא לא דוחה אותם על הסף. אפילו מוצא חן בעיניו הרעיון, הוא רואה בזה טעם בשילוח המרגלים. למרות שהיה ניתן לצפות שמשה רבינו יאמר להם, מרגלים? אנחנו זקוקים למרגלים? אנחנו הרי למעלה מהטבע. לצאת ממצרים יצאנו עם מרגלים? לנצח את עמלק ניצחנו עם מרגלים? עם מידע מוקדם? עם מידע מודיעיני? כלום. היה לנו ברוך השם את הקדוש ברוך הוא שעשה את זה. אבל משה מוצא חן בעיניו הרעיון של המרגלים. והוא שואל את הקדוש ברוך הוא. והוא מקבל תשובה והוא מחליט לשלוח אותם את המרגלים. למה? למה משה? נעזוב אותם עם הטעויות שלהם. זה נושא בפני עצמו. אבל למה משה רואה טעם בשילוח מרגלים? למה משה לא רואה טעם בלכבוש את ארץ ישראל למעלה מדרך הטבע? שהקדוש ברוך הוא יכבוש אותה בדרך ניסית, כמו שהוא הוציא אותה ממצרים, וכמו שהוא ניצח את עמלק. שמשה יעמוד עם הידיים למעלה, וכל בני הענק שם יתעדו מעליהם, כמו שהיה במלחמת עמלק. והשאלה היא קשה, כי אחרי 40 שנה שהם נכנסים אל הארץ עם יהושע, מה יהושע עושה? שולח מרגלים. שלושה מרגלים אצל רחב, בעיר יריחו. שני מרגלים אצל רחב. ראית מה היה עם המרגלים של משה? ראית איך זה נגמר? ויהושע חוזר מעצמו ושולח מרגלים. למה? מה טוב? כן, אבל הוא שולח. למה? למה משה ויהושע רואים טעם בכיבוש הארץ בדרך הטבע, לא היה עדיף שננצח, שנכבוש את ארץ ישראל בדרך ניסית? ועוד שאלה, שהיא באמת שאלה חזקה מאוד. כאשר משה רבינו שומע את הרעיון של לשלוח מרגלים, הוא מתלבט, כי כמו שאמרנו זה שינוי. עד עכשיו נועלנו בדרך ניסית, ופתאום צריך לפעול בדרך טבעית, לשלוח מרגלים. אז הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, כשיש לי יהודי שאלה, הוא פונה לקדוש ברוך הוא. יהודי פונה לצדיק, אבל הצדיק פונה לקדוש ברוך הוא. והוא מקבל תשובה מאוד מאוד מוזרה. תשובה שהוא מעולם לא קיבל כזו, לא לפני זה ולא אחרי זה. תשובה חד פעמית הקדוש ברוך הוא עונה לו. אפשר לקרוא את זה ברש"י. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שלח לך לדעתך, אני איני מצווה לך. אם תרצה, שלח. משה שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לשלוח את המרגלים? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא מתערב. אם אתה רוצה, תשלח. מה כל אחד מאיתנו היה מבין מתשובה כזאת? תברח, תפוס את הרגליים, תברח. משה היה צריך להסתפק, ובכל זאת הוא מחליט שכן. תאר לעצמך שאתה כותב לרבי, אתה כותב לצדיק, מבקש ברכה למשהו, והוא אומר לך, אני לא מתערב בעניין הזה, אני לא מצווה לך. אם רבי לא מתערב, אז לא עושים את זה. אז זה לא דבר חיובי. אז הקדוש ברוך הוא לא מתערב, אבל משה ויהושע מחליטים שזה כן נכון לשלוח מרגלים. למה? למה משה רצה שארץ ישראל תיכבש בדרך הטבע? ולמה יהושע חזר על הדבר הזה, למרות התשובה הזאת של הקדוש ברוך הוא, ואולי בגללה? אומרים בעברית, יש ביטוי בעברית שאומר, הכל תלוי במנגינה. הכל תלוי במנגינה שאומרים את הדברים. אני ממש רוצה להתחבר למה שאתה אמרת. אני אביא דוגמה מאוד מאוד עכשווית, אולי קצת רחובית, אבל היא מאוד, זה הדוגמה הכי טובה, שכל פעמים אנחנו הצעירים מתחברים אליה. אם אדם מבוגר התקשר לבן שלו ואומר לו, בן יקר, בוא נצא היום בערב. נצא לאכול ביחד, נצא לגינה קצת, נדבר ביחד. והבן עונה, אבא, חבל על הזמן. אם האבא הוא מבוגר והוא לא מחובר לסלנג, הוא ייפגע. מה חבל על הזמן? יש לך דברים יותר טובים לעשות מה שרצית איתי? אבל אם הוא מחובר לסלנג, אז הוא יודע שחבל על הזמן, האבא זה, אני כבר לא יכול לחכות, למה אנחנו מדברים? בוא נצא כבר. אפשר לקרוא את החבל על הזמן הזה בשתי טונים, בשני טונים, זה כיף אל השם. נכון, אבל אפשר לקרוא את זה בשני, לגמרי בשני, בשתי תנועות, נכון? שני תנועות הפוכות, הפוכות קיצוניות אחת לשנייה. כאשר משה להבדיל, אלף אלפי הבדלות, כאשר משה רבינו שומע מהקדוש ברוך הוא את השורה הזאת, אני איני מצווה לך אם תרצה שלח, אפשר לשמוע אותה בשתי תנועות, בכיף לשון כמו שאתה אומר. אני איני מצווה לך, כמו שאמרתי, אני לא מתערב, לא יודע, תעשה מה שאתה רוצה, מה שעולה בדעתך. אתה יכול לקרוא את זה בדרך אחרת. אני לא מצווה לך, כי ארץ ישראל היא שלך, היא של בני ישראל. את ארץ ישראל אתם צריכים לנהל. הכיבוש של ארץ ישראל צריך להיות בדרך הטבע. צריך לבוא מלמטה, מהעם, לא ממני. וזה מה שמשה שומע. אני איני מצווה לך אם תרצה שלח, זאת אומרת, אתה צריך לחשוב. את ההחלטה הזו אתה אמור לקבל. כי הכיבוש של ארץ ישראל צריך להיות על ידיך ועל ידי בני ישראל, לא על ידי. בעצם הקדוש ברוך הוא אומר פה למשה דבר מהפכני. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, מה שהיה עד היום נגמר. כרגע כשאנחנו צריכים להיכנס לארץ ישראל, אנחנו עוברים שלב. עד עכשיו אני ניהלתי אתכם, אני סחבתי אתכם על הכתף. אתם הייתם ניצבים, סטטיסטים. אתם הייתם עבדים פשוטים. היה את ענני הכבוד שניקו להם את הדרך, ביום, בלילה. היה את האמן ואת הבשר שקראנו בשבוע שעבר. היה להם אוכל מן השמיים, בגדים מן השמיים, היה להם הכל. הם לא היו צריכים לעשות שום דבר, הם קמו בבוקר, לא היו צריכים ללכת לעבודה. ללכת ללמוד ממשה רבינו, והם גם לא, גם הלימוד שלהם, הכל היה מלמעלה, הכל היה ניתן מן השמיים. איך היו מברכים על המן? ברוך אתה השם המוציא לחם מן השמיים. זה היה משהו שיורד מלמעלה, משהו שלא צריך לעבוד עליו. כאן בא הקדוש ברוך הוא למשה ואומר, כשיוצאים לארץ ישראל מתחילה עבודה חדשה. עכשיו אתם הופכים לשותפים. מניצבים, מסטטיסטים על הלוח, אתם הופכים לשותפים. את ארץ ישראל אתם צריכים לכבוש בעצמכם. היא צריכה להיות שייכת לכם. אני רוצה שהפרויקט הזה יהיה שלכם, יירשם על שמכם, לא על שמי. נתאר לעצמנו, אם דיברנו קודם על הדוגמה של העובד שבא לבוס, שתמיד הוא בא לבוס והוא מקבל הוראות, אבל יום אחד בא הבוס ואומר לו, מהיום אני רוצה שאתה תנהל את המחלקה. אני רוצה, אתה כבר למדת אותי, אתה כבר יודע מה אני מתכוון, אתה יודע לאן אני רוצה להוביל, ואני רוצה שאתה תגיע לזה בכוחות עצמך. וזה מה שמשה רבינו שומע כאן, בנושא הזה של אם תרצה שלח, תעשה אתה מה שאתה חושב. אני רוצה שזו תהיה החלטה שלך, כדי שאתה תהיה שותף. כדי שכיבוש הארץ יירשם על שמך, על שם בני ישראל, ולא על שמי. רק שנייה. מה? בסדר, אני אדבר על הטעות שלהם, היות ששאלת אני אדבר על זה, למרות שלא רציתי לדבר. נכון, רק שנייה. אבל אני אדבר על זה בסוף, כי לא רציתי לדבר על זה, בסדר? אבל אני רוצה דווקא להציג את הצד של השילוח, את הצד החיובי, לא את הצד של הטעות. בסדר? למה הוא כן שלח? כי הוא רצה שבני ישראל יהיו שותפים, שזה יהיה שלנו. הדבר שהכי קשה לאדם הוא לקבל. התחושה של הקבלה, שונא מתנות יחיה. התחושה של הקבלה, התחושה שאתה מקבל הכל מלמעלה, ואתה לא עושה שום דבר בעצמך, אתה לא יוצר, אתה לא מחדש, אתה לא משנה, אין שום דבר שרשום על שמך, זו התחושה הכי קשה שיש לאדם. והתחושה הכי טובה שיש לאדם זה לתת, זה לייצר, לדעת שהוא השאיר משהו, לדעת שהוא חידש משהו, שיש איזו פינה בעולם שרשומה על שמו, שלפניו ואחריו היא הייתה אחרת. וזה מה שקורה כאן בסיפור המרגלים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני רוצה שאתם תתחילו לייצר, אני רוצה שאתם תחשבו בעצמכם כדי שזה יהיה שלכם. ומשה כל כך שמח כשהוא שומע את זה, כי כמו שאמרנו, אין דבר יותר משמח את האדם מלעשות בעצמו, מלהפוך להיות אדם שמקבל מהקדוש ברוך הוא לאדם שמביא בעצמו את הרצון של הקדוש ברוך הוא לעולם, לאדם שמבצע בעצמו את הרצון של הקדוש ברוך הוא לעולם. יש רעיון מאוד יפה, סתם במאמר המוסגר של הרבי לגבי יום הולדת. הרבי שואל, מה כל כך שמחים ביום הלידה? יום הלידה זה יום מאוד מאוד שמח, כל שנה חוגגים אותו. הרבי שואל שאלה כזו שהיא, מה שנקרא קלוצקה, שלפעמים גם בשיחות הרבי אומר על שאלות שהן קלוצקה, שכאילו הן משום מקום. הרבי שואל, יום הלידה זה לא יום שמח, זה יום עצוב. עד היום, הבן אדם נוהל, היה לו, היה בבטן של האמא. קיבל אוכל, קיבל שתייה, היה לו את המלאך שלימד אותו. הוא לא היה צריך לקום לעבודה, הוא לא היה צריך שום דבר, הוא לא סבל, לא רעב ולא צמא. שום דבר, הכל היה מן השמיים, הוא היה מאושר. וברגע הלידה הוא הפך להיות עבד, הוא הפך להיות אדם שצריך לקום לעבוד מבוקר עד ערב ולדאוג לפרנסה שלו ולדאוג ללחם שלו ולדאוג להכל. אז מה השמחה הגדולה ביום הלידה? להורים. אבל למה האדם חוגג את זה כל שנה מחדש ביום ההולדת? אז הרבי אומר בדיוק את הרעיון הזה, שאדם שמח שהוא מתחיל לעשות, שהוא מתחיל להיות שייך לעצמו. נכון שלעשות זה קשה, אבל אדם רוצה ליצור, אדם לא רוצה לישון, אדם לא רוצה להיות מובטל. אדם לא נהנה מלקבל הכל מלמעלה. תשאלו אנשים שגדלו בבתים עשירים ומקבלים הכל מלמעלה, שבגיל מסוים זה מתחיל עם האס, בגיל 18, בגיל 20 זה מתחיל עם האס, אתה רוצה ליצור בעצמך, אתה רוצה להיות שווה משהו. אתה רוצה להביא לבד את הרצון של הקדוש ברוך הוא לעולם. וזה מה שקורה כאן בסיפור המרגלים. כשבא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה, אני רוצה שארץ ישראל תהיה שלכם, אז משה שמח, והוא ממהר לשלוח מרגלים, כדי שהקיבוץ של הארץ יהיה באמת טבעי, שיוכלו לומר, אני חשבתי, הגעתי למסקנה שצריך להגף מפה, לתקוף מפה, שחברון חלשה, שירושלים חלשה, שהציר הזה חלש, שהבקעה חלשה, שעבר הירדן חלש, כדי שבאמת הקיבוץ יהיה שלהם ויהיה רשום על שמם. והיום, היום תרתי משמע, ביום הזה, אנחנו כל כך מבינים למה זה היה חשוב שקיבוץ הארץ יהיה שלנו. גם על ידי משה וגם על ידי, גם אצל משה וגם אצל יהושע. כשאנחנו רואים כמה כוחות נדרשים כדי לשמור על הארץ הזאת, כמה כוחות נדרשים כדי לשרוד את ההתמודדויות ואת הקשיים ואת המאבקים, אנחנו מבינים שאם יש לנו את הכוחות, זה רק בזכות שאנחנו כבשנו את הארץ. אם הארץ הייתה מגיעה מלמעלה כמתנה, אז היינו רוטנים ומתלוננים כמו שבני ישראל היו לאורך כל הדרך במדבר. הם כל הזמן רטנו והתלוננו והיה להם טענות, כי הם לא עבדו על שום דבר. הכל היה נראה קל והכל היה נראה פשוט. הם קמו בבוקר וכבר היה הלחם על הרצפה. אז כשזה לא הגיע, כשלא היה בשר, קרנו פרשת השבוע, הם התלוננו. אבל כשהכיבוש הוא שלנו, אז אנחנו מרגישים שייכות. אנחנו מרגישים חיבור, ובעיקר אנחנו מרגישים אחריות. אנחנו מרגישים אחריות לשמור על זה, כי אנחנו אלו שהגשמנו את הרצון של הקדוש ברוך הוא. זה בעניין הזה של שילוח המרגלים, כן. טורנסרופוס היה נציב יהודה אחרי החורבן. טורנסרופוס, היה לו אישה, רופינה, שהתחתנה מאוחר יותר עם רבי עקיבא. והיו לו הרבה דיאלוגים עם רבי עקיבא. הוא היה פילוסוף, הוא אהב למתוח את רבי עקיבא ולהקשות קושיות. בסוף ימיו הוא הרג את רבי עקיבא. בתור נציב יהודה הוא הרג את רבי עקיבא, ואפילו בשעת המוות ובשעת ההריגה של רבי עקיבא היה ביניהם איזשהו דיאלוג. אז פעם הוא שואל את רבי עקיבא שאלה מאוד מעניינת, מאוד יפה. אומר, אתם מאמינים שהאדם בא מלמעלה, שאלוקים ברא את האדם, שהעובר שיצא מרחם האישה הוא בעצם בריאה של הקדוש ברוך הוא. אז למה אתם מלים אותו? הקדוש ברוך הוא לא יכל לברוא אדם שלם? אם הוא ברא את האדם עם האורלה, כנראה שככה יפה יותר, כנראה שזה מה שצריך להיות. למה אתם כאילו בעצם באים ואומרים שהבריאה של הקדוש ברוך הוא היא לא בריאה שלמה? למה נוצרו הדברים כך? זו שאלה יפה. רבי עקיבא עונה לו תשובה עוד יותר יפה. רבי עקיבא אומר לו, תאמר לי, מה יותר יפה? דבר שהקדוש ברוך הוא עשה או דבר שמעשה בני אדם? למשל, מה יותר יפה? התבועה שגדלה בשדה או העוגות והעוגיות שהאדם עושה מזה? מעשה ידי אדם יותר יפים, יותר נעים. מביא לו רבי עקיבא עוד דוגמה. מה יותר יפה? הניצי הפשטן, ההריגים, הבדים שהקדוש ברוך הוא יצר? או הבגדים היפים, המחלצות שאנחנו עושים מזה? מה שאנחנו עושים יותר יפה. אז כאילו, אומר רבי עקיבא, עונה לו לאותו פילוסוף, הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נשלים את האדם, כי ההשלמה שלנו עושה משהו יותר יפה ממה שהוא עושה. זה המדרש, כל אחד יכול לראות את זה בפרשת הזריע, בפרשת המילה. אז בריא למפרשים, מה בעצם רבי עקיבא רוצה לומר כאן? מה, מעשה בני אדם יותר יפים, מעשה הקדוש ברוך? רבי עקיבא רוצה לומר לו שהעולם נברא בצורה של שותפות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזו שהוא והאדם הם שותפים. הוא לא עשה את הכל לבד, כי אז אנחנו לא היינו מרגישים חלק. כמו שאמרנו, אז היינו מרגישים טפילים, כאלה שמקבלים הכל מלמעלה. איזה חוויית חיים הייתה לנו. אז הוא עשה את זה שהאדם ייצור בעצמו, כדי שהאדם ירגיש שגם הוא חידש משהו. למשל, בעניין המילה, הוא השאיר לאדם את ההשלמה הזאת, כדי שהשיפוץ ייקרא על שמו. השיפוץ האחרון הזה, האדם ירגיש שגם הוא תרם משהו לאדם. והיות שזה באמת מה שרבי עקיבא אמר, זה הפתעה, אז אני אביא לזה מקור מפורש מהתורה. כל אחד מאיתנו אומר בליל שבת יותר מפעם אחת, וישבות אלוקים ביום השביעי, אשר ברא, ואיכל לקדש כל מלאכתו אשר עשה, ואיכל לקדש את הכבש, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוקים לעשות. ביום הזה אלוקים ברא, שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוקים לעשות, אשר ברא בששת ימי המעשה. שואלים המפרשים, רש"י שואל במדרש, למה כתוב אשר ברא אלוקים לעשות, בלשון עתיד? היה צריך להיות כתוב אשר ברא אלוקים ועשה. בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא ועשה, משהו, סיים לעשות מה שהוא עשה בששת ימי השבוע. מה פתאום אשר ברא אלוקים לעשות? מה עוד יש לו לעשות בליל שבת? מה עוד נשאר לו לעשות? אומר רש"י, לעשות לתקן, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזו שאת המכה בפטיש אנחנו נעשה. אפשר לדמות את זה היום, זה מאוד קל בעולם הגלובלי להבין את זה, למפעל של בואינג, שיש מפעל של מטוסים שאת המנועים, את הברזל ואת המתכת מייצרים בכלל בסין, ואת השבבים מייצרים כאן בארץ, ואת הריפודים מייצרים בטורקיה, לא עלינו. אז כל העולם כולו שותף למעשה אחד. וככה כביכול הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שהבסיס נוצר למעלה, ואת השיפוצים, את הגמר, אם נרצה להביא דוגמה יותר קרובה, הקדוש ברוך הוא להבדיל, הוא קבלן שלד, ואנחנו קבלני גמר. הוא מלכתחילה ברא את העולם בצורה כזו, שאנחנו גומרים שיש חלוקה טבעית. בצלם אלוקים ברא את האדם, זה כל כך יפה, שהאדם דומה לאלוקים במובן הזה שהוא בורא ויוצר כמוהו. אלוקים יוצר חלק ואנחנו יוצרים חלק. אלוקים בורא את הניצי הפשטן ואנחנו הופכים אותם לבדים. אלוקים בורא את התבועה ואנחנו הופכים אותם לעוגיות. כמובן, מהכוח שהוא נותן לנו, מהברכה, מעשיית הדשמיה, שהרי בלי ברכה, בלי מזל, שום דבר לא ילך. אבל על כל פנים, הוא עשה את זה בצורה כזאת שאנחנו נעשה את זה בעצמנו. ושוב, באהבתו הגדולה לאדם, שהוא רצה שהאדם ירגיש שווה. שהאדם ירגיש שייך, כמו שאתה אמרת, שזה לא יהיה לחם חינם. הדבר הכי גרוע, שאדם מרגיש שהוא מקבל מלמעלה, שהוא לא עשה שום דבר. ואם תאמרו שזה רק בעניינים גשמיים, איפה בתורה אנחנו מייצרים? מסתבר שבתורה אנחנו מייצרים יותר מהכל. איך התורה ניתנה? יש משפט מאוד יפה של חז"ל שאומר שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כל מה שתלמיד עד סוף כל הדורות, עד ביאת משיח, יושב בחור בן 13 בישיבה קטנה, לא משנה איפה, בבית שמש, ולומד רש"י או תוספות או גמרא וחושב על איזה רעיון, והרעיון הוא אמיתי, הוא נכון, הוא מעוגן בפוסקים, במקורות, הוא מעוגן במקורות הראשוניים, אז כתוב שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש עד סוף כל הדורות, הכל ניתן למשה מסיני. כל הרעיונות שנחדש תמיד בתורה, כל מה שאחד מאיתנו יהיה לו איזה הבזק, איזה רעיון, איזה הרגש, איזה חידוש, הכל כבר ניתן למשה בהר סיני. תבואו ותשאלו, אם הכל ניתן למשה מסיני, אז למה זה לא ניתן בסיני? אז למה אנחנו צריכים לגלות את זה? למה למשה ניתנו בסך הכל 5 ספרים? וכל הפיתוח נעשה על ידינו 3,300 שנה, עד ביאת המשיח בעזרת השם במהרה בימינו, עד התורה החדשה. למה זה נעשה על ידינו אם הכל כבר ניתן? כי הקדוש ברוך הוא רצה שנדע שהתורה היא שלנו. שנרגיש שהתורה היא שלנו, ותראו כמה שהוא מפרגן. איך כתוב? זכרו תורת משה עבדי. תורת משה, יבוא כל אחד וישאל, תורת השם זה תורת משה? התורה היא של משה חלילה? התורה היא מעשה ידי אדם? זכרו תורת משה. הקדוש ברוך הוא רושם את התורה על שם מי שנתן אותה. באהבתו הגדולה הוא מוכן לשותפות, הוא מוכן לחלוקת עבודה. ולא רק, רק למשה, גם לנו. כתוב, כי תורת השם חפצו, כתוב בתהילים, ובתורתו יהגה יומם ולילה. תורת השם חפצו, הרצון של האדם הוא בתורת השם, ובתורתו יהגה. ואז כשהוא הוגה בתורה, היא הופכת להיות תורתו של האדם. כל אדם שלומד תורה, התורה הופכת להיות שלו. תתארו לעצמכם. הקדוש ברוך הוא יצר את התורה בצורה כזו, שאנחנו מגלים אותה, והיא גם נרשמת אצל רשם הפטנטים על שמנו. החידוש הזה רשום לעולם ועד על שמנו, למרות שזה ניתן כבר בהר סיני, ואם משה לא היה מגלה את זה, לא הייתה לנו את היכולת לפתח את זה, אבל זה רוחב ליבו. בשביל שלא נרגיש נעמה דקיסופה, אז הוא נתן לנו את הפיתוח העצמי, כדי שנרגיש חלק מזה, שנרגיש חיבור. זה בעניין התורה. כך זה גם בעניין המצוות שאנחנו מקיימים, למרות שהמצוות ניתנו מלמעלה. אבל יש משפט יפה מאוד, משפט מדהים, שאדם לא יכול לומר אותו. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הכל ניתן מלמעלה, הפרנסה, הבריאות, החיים, הכל, חוץ מדבר אחד, יראת שמיים. היראת שמיים, אם יש לנו אותה, היא שלנו. היא רשומה על שמנו, זה הבחירה החופשית שלנו. יכולנו לא לירא מהקדוש ברוך הוא, יכולנו לא לפחד מהקדוש ברוך הוא, יכולנו ללכת ברחובות ולהגיד, אני ואפסיות, כוחי ועוצי מדי עשה לי את כל החיל הזה, ובפועל כשאדם ירא מהקדוש ברוך הוא, כשאדם חש עבדות, חש קבלת עול, זה רשום על שמו, זה פרויקט שלו. זה לא פרויקט של הקדוש ברוך הוא, זה לא ניתן מסיני. ושלא, זה רשום על שמו, הוא מקבל את השכר כדבר שהוא עצמו יצר אותו. אגב, כתוב, הגמרא אומרת, אוצר של יראת שמיים. יראת שמיים מכונה בשם אוצר. למה בשם אוצר? למה דווקא אוצר? אז כתוב, כי כמו שאוצר המלך, המלך את האוצר שלו צריך לקבץ מהעם. המלך מעצמו אין לו שום אוצרות, אין לו שום דבר. כך יראת שמיים, המלך מקבץ אותה. המלך העליון, הקדוש ברוך הוא, מקבץ אותו מהעם. אבל זה לא משלו, זה מאיתנו. איך אנחנו יודעים את זה? מה המקור לכל הסיפור הזה? שכתוב שמלאך הממונה על ההיריון, כשיורדת, כן? כשיש טיפה שצריכה, טיפה של האבא שצריכה לרדת לעולם, צריכה להיות מזה ילד, אז מלאך הממונה על ההיריון בא לקדוש ברוך הוא עם הטיפה הזאת, ושואל אותו, טיפה הזו, מה תהיה עליה? עשיר או עני? חכם או טיפש? וכולי, מה יהיה הגורל של האיש הזה? מה היה הגורל של האדם הזה? מה יעבור עליו ב-120 שנות חייו? בשאלה אחת הוא לא שואל אותו. את השאלה הכי חשובה, צדיק או רשע? הוא לא שואל את הקדוש ברוך הוא, הוא שואל את כל הסביב, אם יהיה לו כסף או לא יהיה לו כסף, אם הוא יהיה גבוה או יהיה נמוך. אבל הוא לא שואל אותו מה תהיה המהות שלו. הוא אדם שיעשה טוב או אדם שיעשה רע? הוא אדם שהסביבה תתברך ממנו או שהסביבה תקלל את אמו יולדתו? את השאלה הזאת הוא לא שואל אותו. למה? כי זה לא בידי שמיים. הקדוש ברוך הוא לא יכול לומר לו את זה, כי זה בידי האדם. אל תתקילו אותי, ידיעה ובחירה, הכל בידי שמיים. זה נכון, אז הרמב״ם כבר מתייחס לזה בהלכות תשובה ואומר שאי אפשר לתרץ. אפשר לתרץ, אבל אנחנו לא יכולים להבין את התשובה. אז מה שהרמב״ם לא הבין, אף אחד מאיתנו לא מתיימר להבין. אבל העובדה היא שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. שיראת שמיים מכונה אוצר, זה שלנו. זה רשום על שמנו ברשם הפטנטים, זה פרויקט שלנו. ודוגמה אחרונה, דיברנו על התורה, דיברנו על המצוות, על יראת שמיים, דיברנו על הגשמיות שאנחנו מייצרים, כמו שאמרנו. ודוגמה אחרונה זה בעניין השיווק. עד עכשיו אמרנו שאנחנו שותפים ליצור. אנחנו שותפים לשיפוץ האדם, עם המילה, אנחנו שותפים ליצור הגשמיות, שותפים ליצור ממשי של התורה, ושותפים ליצור יראת שמיים, אבל אנחנו גם שותפים לשיווק. אנחנו משווקים את האמונה באלוקים. אנחנו משווקים את האמונה הזאת שהעולם נברא בשישה ימים. כשיהודי מתפלל, שחרית, מנחה, ערבית, בעבודה, סליחה, בעסק, בחוץ, הוא משווק את האמונה בכל אחד. איך אנחנו אומרים בליל שבת, ויחולו השמיים והארץ, כתוב בשולחן ערוך, מה פתאום אומרים את זה באמצע התפילה? מה זה קשור לתפילה, ויחולו השמיים והארץ? כי כל האומר ויחולו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כשאתה אומר ויחולו השמיים והארץ כי בו שבת מכל מלאכתו, כשאתה אומר אני יודע שאת העולם הזה אלוקים ברא, אתה נעשה שותף למלאכת הבריאה. ומה אתה נעשה שותף? אתה מייצר משהו, לא ייצרת כלום. אתה שותף ברמת השיווק. אתה משווק, יש שותפים שמייצרים, אבל יש שותפים שרק משווקים. אתה משווק את האמונה הזאת באל אחד, את האמונה הזאת שהעולם נברא בשישה ימים, שהעולם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית. ואם כן, האדם הוא שותף, וכל זה מתחיל מאותו מקום, מחטא המרגלים, ששם ניתן למשה פעם ראשונה הרעיון הזה של אני איני מצווה לך, אתה תשלח בעצמך, אתה תחשוב לכבוש את הארץ. כי הארץ זה הפרויקט הראשון שלנו, הפרויקט הראשון שעשינו בעצמנו, בסייעת הדשמיה, עם המזל מלמעלה, אבל למעשה זה רשום, הפרויקט הזה רשום על שמנו. עד איכן הדברים מגיעים, ובאמת הדוגמה הכי קיצונית לפרגון במרכאות של הקדוש ברוך הוא, למרחב שהוא נותן לנו, וזה הדוגמה הכי קיצונית שיש. הגמרא מספרת על תנורו של אחנאי. תנורו של אחנאי זה היה תנור שיוצר בשיטה מאוד מיוחדת, חוליות חוליות עם רווח בין החוליות, ונשאלה שאלה בבית המדרש, האם התנור הזה מקבל טומאה, היות בגלל ההפסקים שם בין החוליות והוא לא כלי אחד, האם לראות אותו כהרבה כלים או כלי אחד? אז הייתה בזה מחלוקת סוערת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. הישיבה נקראה, חלק משכו לכאן וחלק משכו לשם, ורבי אליעזר התחיל לעשות מופתים להראות שהלכה כמוהו. הוא אמר, אם אני אזיז את הכתלים פה של הקירות, אתם תאמינו לי שהלכה כמוני? אמרו כן, אז הוא הזיז את הכתלים, והוא הזיז את השולחנות ואת הכיסאות ואת כל הבניין הוא הזיז. ורבי יהושע בא וטען, התורה לא נקבעת לפי מופתים, זה לא קבלה מעשית פה, אין דבר כזה, הלכה נקבעת לפי רוב. ואז רבי אליעזר שלף את הקלף הכי חזק, יצא בת קול ואמרה, הלכה כרבי אליעזר. בת קול מהשמיים, מה יותר מזה? יצא שכינה ואמרה, הלכה כרבי אליעזר, והם החכמים שמעו את זה. אבל רבי יהושע לא נבהל. רבי יהושע אמר, תורה לא בשמיים היא. לא, התורה נלמדת כאן למטה, לא למעלה. וכאן פוסקים לפי רוב, יש כללים. והכללים הם שעושים ספירה, חשאית, גלויה, איך שאתם רוצים, ומי שיש לו רוב הוא מנצח. והייתה ספירה ורבי יהושע צדק, לא כרבי אליעזר, ופסקו נגד בת קול. קיבלו אמץ. אחר כך, אחד האמוראים, רבי נתן, רבי אבאו, ראה את אליהו הנביא, ושאל אותו באותה שעה, מה הלך בשמיים? באותה שעה שאנחנו ישבנו פה כל החבורה, והחלטנו לצפצף על בת קול. החלטנו שבת קול אומר דבר אחד, אבל תורה לא בשמיים היא, כי תורה פוסקים לפי דעת בני אדם. מה הייתה התגובה של הקדוש ברוך הוא? מה הייתה התגובה של הבת קול שבני אדם ככה מצפצפים? אמר לו אליהו הנביא, יצא בת קול ואמרה, ניצחוני בניי, ניצחוני. יצא בת קול ואמרה, בני ישראל צודקים. כי לפי הכללים שהקדוש ברוך הוא קבע בתורה, הלכה נקבעת לפי רוב. לא לפי שמות ולא לפי לחשים ולא לפי קבלה מעשית. רק לפי רוב. לפי רוב בני אדם, כי אם דעת בני ישראל נוטה למקום אחד, כן, דמוקרטיה. אם דעת בני ישראל נוטה למקום אחד, אז ככה הלכה. אז תתארו לעצמכם. אנחנו לא שותפים ממניות מיעוט. אנחנו לא שותפים עם החזקה של 15% שהם אפילו אין לנו בעלי שליטה. לא, אנחנו שותפים עם 51%. אנחנו שותפים עם רוב שיכולים להכריע נגדו. זה תורה שלו, זה תורת השם, אבל הוא נתן אותה לנו עם אפשרות לחלוק עליו. זה הרי לא לחלוק עליו, כי גם כשבית שמיים אחרים הפוך, זה הרי גם חסד למעלה, זה הרי גם גילוי של רמה אחת מלמעלה, זה הרי לא נגד הקדוש ברוך הוא. זה נגד סוג אחד, נגד ספירה אחת, אבל זו בעצם ספירה אלוקית אחרת, כן? אבל למעשה, יש לנו את מניות הרוב, יש לנו 51% כדי להכריע נגד למעלה, וכל זה מראה עד כמה רוחב הלב, עד כמה האהבה האלוקית לבני ישראל, שהם לא ירגישו נעמד הכיסופה. שנרגיש אחריות, שנרגיש חיבור לתורה. שנדע שאם יהודי עשה מעשה טוב, זה שלו. זה הבחירה החופשית שלו. אם יהודי חידש חידוש בתורה, זה רשום על שמו. אם יהודי עשה מנהג טוב שהוא לא מחויב בו, שלא כתוב בתורה, והוא הוסיף אותו מעצמו, מהאהבה שלו לקדוש ברוך הוא, אז זה שלו. והוא מקבל שכר כמו שותף. לא כמו עובד, לא כמו ניצב, לא כמו סטטיסט. כמו שותף, כמו שותף שמקבל 50%, אולי 51%. כל דבר צריך להיות קשור למעשה, אי אפשר לדבר תיאוריות. מה הרעיון כזה נשגב, ואיך אפשר בכלל לחבר אותו למעשה? כי הוא באמת נשגב, והוא לכאורה תיאורטי לחלוטין. אז כל דבר בתורה של הרבי קשור למעשה. והרבי מתחיל עם וורט חריף מאוד. וורט שאתם תזדעזעו, אבל הרבי הרייץ אומר אותו. הגמרא במשנה במסכת סוטה אומרת בדף ממתת, היא מפרטת את הסימנים של עקבתא דמשיחא, מה יהיה בערב ביאת המשיח? וכל מיני סימנים רעים של צביעות, של שקר. שאדם מתחצף לרעהו ואף אחד לא ידרוש בבני ישראל ולא ישאל בבני ישראל. והגמרא והמשנה מסיימת, אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. בפשטות המשפט הזה כאילו הוא משפט של תקווה, שמה יישאר לנו? רק להסתכל למעלה. אומר הרבי הרייץ, זה אחד מסימני הגלות. כשאדם רואה כאלה צרות מסביבו, והוא אומר, טוב, מה לעשות, הכל מלמעלה. זה אחד מסימני הגלות. זה מראה שאתה לא מרגיש שותף. זה מראה שאתה מרגיש שארץ ישראל לא שלך. היא מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא נתן ילדים שהוא ישמור עליהם. כן? יש דבר כזה, נכון? הוא נתן אותם שהוא ייתן להם אוכל. אם בא אדם ואומר, הוא רואה את החוצפה, הוא רואה את המלחמות בבני ישראל, הוא רואה את השחיתות, את הצביעות, והוא אומר, מה לעשות, הכל מלמעלה. הוא מאשים את הקדוש ברוך הוא בזה. אז הוא לא שותף. אז זה אחד מסימני הגלות. זה מרגיש שאתה לא מחובר. זה מרגיש שזה לא שלך. שהתורה היא לא שלך, והמצוות הן לא שלך, וארץ ישראל היא לא שלך. לכן קל לך לגלגל את הכדור הלאה. מה? בן אדם צריך להרגיש שותף, לדעת שהתורה והמצוות הן שלו. למה נפקא מינה, כמו שאמרנו, מה השלכה מעשית לרעיון כל כך פילוסופי, שהוא מתאים לשיעורי פילוסופיה? מה למעשה? מה לעשות עם זה למעשה? זאת אומרת שאם אתה מרגיש שותף, אז אתה תמיד תחפש להדר. פשוט כפשוטו. אם יש מצוות סוכה ויש מצוות, לא יודע, אין עכשיו שום חגים, זו תקופה יבשה, אבל מגיע איזה מצווה ואתה צריך לקנות תפילין לילד ואתה צריך לקנות תפילין לעצמך, אם זה שלך ואם אתה שותף, אז אתה תעשה הכי טוב. אתה תוסיף, אתה תייקר, כי אתה רוצה שזה יהיה, זה לא תפילין של הקדוש ברוך הוא. זה תפילין שלך, זה טבע דרך ארץ, זה דרך הטבע. אם זה שלך, אתה מחפש לעשות הכי טוב. אתה לא מגלגל את העיניים למעלה. וכשאתה מגיע לשיעור תורה, אז אתה מנסה לחשוב בעצמך ולחדש בעצמך ולהוסיף משהו משלך. כי זה שלך, כי אתה רוצה בעצמך לעלות על התורה של הקדוש ברוך הוא. וכך גם בעניין צדקה, בעניין מעשר, כשאתה תורם לאנשים אחרים, אז כשאתה רוצה להיות שותף, אז אתה נותן יותר, כמה שאתה רק יכול, כדי שהתורה תהיה רשומה על שמך. כדי שזה באמת יהיה שלך, זה לא יהיה תורה של הקדוש ברוך הוא. זה בתורתו יהגה יומם ולילה. התורת השם הזאת תהיה רשומה על שמך, זה יהיה לחם שלך. ומי אמר שכשאדם תורם, התורה נהיית על שמו? אז זה ממש מפורש בתורה. כתוב שכשמשה רבינו בירך את בני ישראל, אז הוא אמר, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. שואלים כל המפרשים, ישכר יותר גדול, מה אתה מקדים את זבולון? זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. אז אומר המדרש רבה, פשוט מאוד, ישכר למד תורה. אבל מאיפה ישכר יכל ללמוד תורה? הרי אם אין קמח, אין תורה, הרי צריכים להתפרנס ממשהו. מאיפה ישכר חי? אז זבולון עבד, חוף ימי משכון, כן, הוא הסתובב בים ואימוניות סוחר והביא סחורה ממקום למקום, ואת המעשר ויותר מהמעשר, 20 או 30 או 40 אחוז, כמה שישכר היה צריך, הוא נתן לו כדי שיוכל ללמוד. אז כל התורה של ישכר רשומה בשמיים על שם זבולון, לזכותו של זבולון, ולכן מקדימים את זבולון לישכר, כי כל המעלות של ישכר הם רשומים בשמיים על שמו של זבולון, כי הוא זה שאפשר את זה. הוא השותף עם ה-51% שהביא את הכסף מהבית, שאפשר את כל העסקה הזאת, שאפשר את ההיווצרות של כל הדבר הזה. וזה הרעיון של שותפות. שאתה יודע שארץ ישראל היא שלך והתורה היא שלך, אז אתה מתאמץ, אז אתה מאדר, אז אתה מחפש מנהגים. לכל עדה יש מנהגים. לתימנים יש מנהגים, ולמרוקאים יש מנהגים. ומנהגים, אתם יודעים, אצל בני ישראל מנהגים זה דבר יותר מקודש מהמצוות. תנסה לקחת לתימנית המנהג שלו, תנסה לקחת לאשכנזית המנהג שלו. הוא יהרוג אותך, הוא יוותר על הכל, לא על מנהג. תנסה לקחת את המנהג שלך, אתם יודעים שכל מיני דוגמאות שבגלל מנהגים דוחים שבת. לא לבטל מנהג. וכל זה למה? כי מנהג זה התוספת שלנו למצוות. את המצוות קיבלנו מלמעלה, אבל המנהג זה השותפות שלנו. זה אחוזים שאנחנו הבאנו לחברה. אז זה יקר לנו יותר מהכל. ועל זה אנחנו לא רוצים לוותר בשום אופן. כי זה התרומה הצנועה שלנו לקדוש ברוך הוא. זה התרומה שלנו לתורה והמצוות. זה מה שאנחנו הוספנו. אז זה יקר לנו יותר מהכל. אני רוצה לסיים בשני סיפורים קצרים, סיפור אחד קצר, סיפור אחד יותר ארוך, אבל שניהם על הרעיון הזה של התרומה של בני ישראל. מה יהודי מעצמו, איך יהודי מייצר משהו? זה ראי סיפורים מהצדיקים, מהאדמור הזקן, מהרבי, אבל זה יש את זה לכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה. סיפור אחד מהרבי שהוא אפילו בסיפורים של הרבי הוא חריג, שפעם יש יהודי בשם הרב אהרון דוב הלפרין, יש לו, הוא עורך של עיתון שכפר חב"ד, ויש לו ספר סיפורים, הוא במסעותיו בעולם פגש כל מיני יהודים, ויש לו הרבה סיפורים מעניינים. אז יום אחד הוא יושב במטוס בדרך ליוטה, יוטה זה מדינה מורמונית, ויושב לידו בחור יהודי, והבחור היהודי מספר לו ששמו יוסי, אולי אפילו ישראלי, ובשחצנות מספר לו שהוא יהודי שנעשה מורמוני והוא מיסיונר. למורמונים יש להם, המיסיונרית אצלם מאוד חזקה, הם משתדלים להרחיב את מעגל ההשפעה ואת מעגל המאמינים, והוא נוסע בכל מקום ומפיץ את הדת המורמונית ומשכנע יהודים לעשות מורמונים. ופתאום ככה היוסי הזה אומר לרב אהרון דוב הלפרין, אתה יודע, מאוד מצריכן בעיניי לבוא לרבי מלובביץ' לדבר איתו, הוא כנראה היה טיפוס כזה סקרן וחברה מן. מאוד מעניין אותי לבוא לדבר עם הרבי מלובביץ'. בבקשה, יהודי רוצה לדבר עם הרבי מלובביץ', מי יגיד לו לא? אז הרב הלפרין אמר לו, יום ראשון הרבי מקבל אנשים, מחלק דולרים מ-10 בבוקר עד ועד בכלל, עד שתכלה רגל מן השוק, אתה יכול לבוא. אז אותו יוסי בא לרבי ואומר לרבי, אני מורמוני. הוא ניגש ככה בשחצנות ואומר לרבי, אני מורמוני. הרבי לא מגיב, נותן לו דולר. אז הרבי נותן לו עוד דולר ואומר לו, בהצלחה בהשפעה על הסביבה. כן, לא רק בהצלחה לך, בהצלחה גם בהשפעה על הסביבה, שיהיה תופח על מנת להתפיח. הרב הלפרין לא ידע לקבור את נפשו, מה זה? עבר זמן, אבל הוא היה בטוח שיש פה איזו כוונה נסתרת של הרבי, ובבוא מן הימים היא תתגלה. הרב הלפרין לא פגש יותר את היהודי הזה. אבל יום אחד הוא ישב באיזו מסיבה של חסידי גור בבורו פארק, וחסיד גור מספר, חבר'ה, תשמעו סיפור מדהים, הייתי ביוטה, לרגל העסקים, ויש שם איזה בחור ישראלי, שהיה מורמוני, אבל הוא אומר שהוא היה אצל הלובביץ' רבי, והוא מאוד מצחן בעיניו, ומאז הוא התחיל לחשוב ושמת את כל החיים שלו, חזר, לא יודע, חזר בתשובה, חזר ליהדות, לא יודע איך אומרים, חזר ליהדות, ומאז הוא משכנע אנשים על הנכונות של היהדות, על הנכונות של התורה ומצוות, על הנכונות של האמונה בכל אחד. אז זה ההצלחה בהשפעה על הסביבה. סתם, הסיפור הזה זה מה הפירוש שאנחנו מייצרים משהו. הרבי ייצר יהודי. הרבי לקח יהודי שהיה כבר מורמוני, ולא היה רק מורמוני, אלא כבר היה אצלו באופן של שלבת עולם אליה, שהוא כבר הפיץ את זה לאנשים אחרים, והרבי החזיר אותו חזרה. זה נקרא לייצר משהו, זה נקרא שעשית משהו בחיים. ואת הרעיון הזה כל אחד יכול לעשות, זה לא נשגב, כל אחד יכול לקרב יהודי אחר, יכול לקרב שכן אחר. ואם עשית את זה, אז הרשום על שמך.